פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג. מאזינים יקרים, בוקר טוב. פרשה אקטואלית, ואנו ערב שבת פרשת בלק, ובחוץ לארץ פרשת חוקת. ואנחנו עוסקים פרשת בלק, מיד עולה בפנינו סיפורו של בלעם. למעשה זה חלק המרכזי של הפרשה, כמעט כל הפרשה מספרת סביבו ומסתובבת סביב בלעם. בלעם מקבל שליחים מבלק, הוא מבקש שיקלל את עם ישראל, והוא מסתובב ומסתובב מפה ומשם, הוא כביכול מנסה, מבקש רשות מהקדוש ברוך הוא, לא מקבל, ויפתח השם את פי האתון. באמת פרשה שיש בה, כמו שאמרתי, בלעם הוא החלק, הוא השחקן המרכזי בה. הייתי רוצה לגעת על נקודה מעניינת שרשי מביא. התורה אומרת, וילכו זקני מואב וזקני מדיין, ויבואו אל בלעם. שולחים, בלק שלח את זקני מואב וזקני מדיין לדבר עם בלעם. ואז כשהם חוזרים בחזרה, כתוב, וישבו שרי מואב. אומר המדרש, רשי מביא דברי המדרש, והכן נעלמו זקני מדיין, הרי הם הלכו ביחד. שני קבוצות, קבוצה של שרי מואב, קבוצה של שרי מדיין, זקני מדיין, הולכים ביחד לשכנע את בלעם. וכשהם חוזרים, התורה לא, הם נעלמו, התורה אומרת, וישובו שרי מואב, לא יודעים איפה זקני מדיין. אומר המדרש, זקני מדיין לא חשבו, יותר נכון, לא רצו, החליטו ככה בתוך כדי השכנוע של בלעם, החליטו שהם לא, הם לא ממשיכים לשכנע את בלעם. למה? בגלל שהם אמרו, ממתי אבא טוב יסכימו שיקללו את בניו? הרי מה הם באו לבקש? באו לבקש מבלעם, בוא תקלל את עם ישראל. עם ישראל, בניו של הקדוש ברוך הוא, בני בכורי ישראל הקדוש ברוך הוא, כששולח את משה רבינו לפרעו, אומר לו, תגיד, כה תאמר לפרעה, בני בכורי ישראל, זה בן בכור של הקדוש ברוך הוא, אז הם מבקשים מבלעם שיבקש רשות מהקדוש ברוך הוא. מה פתאום שהקדוש ברוך הוא, כאבא טוב, יסכים שיקלל, שהבלעם יקלל את בניו? לכן הם באמצע השכנוע, הם באו והרי ישנו שם בלילה, החליטו, חוזרים אחורה, זה לא בשבילנו. אבל שרי מואב, זקני מואב, החליטו להישאר והמשיכו לנסות לשכנע את בלעם. נשאלת השאלה באמת, שאלה פשוטה, מה הייתה האב האמינה בכלל? מה היה המחשבה של זקני מדיין? הרי באמת יש להם, יש כאן סברה פשוטה ונכונה. הם יוצאים לדרך עם בקשה של בלק, לכו תשכנעו את בלעם לקלל את עם ישראל. עם ישראל זה בניו של הקדוש ברוך הוא, העם הנבחר, עם שקיבל תורה. מה פתאום, פתאום החליטו ככה, איזה, פתאום חזרו אחורה, למה? כי הם אמרו, רגע, לא יכול להיות שבלעם יקבל אישור מהקדוש ברוך הוא לקלל, כי הרי אבא טוב לא נותן לקלל את בניו, אז מה הם חשבו מההתחלה? מה היה האב האמינה שלהם? אבל התשובה היא, אכן זקני מדיין וזקני מואב יצאו ביחד למשימה שבלק שלח אותם. מה קרה? הרי בלעם אומר להם, כשהם הגיעו אליו, בלעם אומר, תנו לי לישון על איזה לילה. תחכו, בבוקר אני אתן לכם תשובה. ואז תוך כדי הלילה, באמצע הלילה, לקראת הבוקר אולי, הם לא חזרו לקבל אפילו תשובה, זקני מדיין. לא חיפשו בכלל תשובה עם בלעם, כי הבינו הם הבינו באופן פשוט, כמו שהבאתי קודם בשם המדרש, הם הבינו שהם לא יקבלו תשובה חיובית. אבל מה קרה? היה להם זמן לחשוב. אנחנו הרבה פעמים חושבים, אני חושב שזה החלק הראשון שרציתי לשוחח עליו, על הנושא הזה של באמת המעט מחשבה. לפעמים זה כל כך פשוט, כל כך פשוט, שהם היו מקבלים סירוב מבלעם. הם ידעו, זקני מדיין, הם היו חושבים, הם היו נמצאים שם לפני יציאתם לדרך, הם היו יושבים וחושבים קצת על המשימה הכל כך חשובה שהם קיבלו מבלק. הם היו חוזרים מיד לבלק ואומרים לו, כבוד המלך, כבוד הנשיא שלנו, אדוני, אין שום סיכוי בעולם, אנחנו הולכים לבלעם, מה מבקשים לנו? שיבקש אישור מהקדוש ברוך הוא לקלל את עם ישראל? אין סיכוי כזה. ולכן, הם יצאו אבל לדרך בגלל שהם לא חשבו שום דבר. ואז הם הגיעו לבלעם, ובלעם אומר להם, תחכו, תנו לי, אני צריך את האישור, אז תנו לי את הלילה שאני אוכל לקבל את האישור, תחכו כאן. ובזמן שהם חיכו, בזמן הזה, היה זמן לחשוב לזקני מדיין. מה קרה עם זקני מואב דרך אגב, שהם נשארו שם וחיכו לתשובה וחזרו אחרי זה, כי הם פשוט, גם בלילה הזה שהם היו, בזמן שבלק נתן להם קצת לחשוב, או סתם הפסקה, הם פשוט לא חשבו, התעסקו בשטויות, והם לא חשבו, כי באמת כשבן אדם חושב, אחד מגדולי תנועת המוסר תמיד אמר לגבי מידת הכעס, כשרוצים לעבוד על מידת הכעס, תמיד אדם כועס ברגעים שהוא לא חושב, מגיב בתגובה של כעס ברגעים שהוא לא חושב. אם הוא היה חושב כמה שניות, דקה, חצי דקה, שתי דקות, כמו שאמרו כמדומני על החפץ חיים, שהיה לו חליפה לכעס, כך הוא אמר, שכשהוא כועס, הוא רוצה ככה, יש לו איזשהו מישהו שהוא צריך לכעוס עליו, או שהוא מרגיש שהוא רוצה לכעוס, אז הוא הולך לארון שבחדר ללבוש את החליפה. למה? כי הוא ידע שאם את הזמן המועט הזה, לפעמים כמה שניות, שהוא צריך ללכת למקום מסוים, ולהלביש את הבגד, בשביל כביכול לכעוס, בזמן הזה זה כבר ירגיע אותו, ויגיד לו, רגע, זה לא שווה. אחד ועוד אחד, לא קשור אם המידה הזאת היא מידה טובה או לא. לכן גם, שאנחנו שוב פעם לומדים את הסיפור של מדיין, של זקני מדיין שבאים לשכנע את בלעם, זה לא בגלל שהם פתאום נהיו צדיקים, הם החליטו, רגע, אנחנו הולכים לעשות משהו אבי לעם ישראל, ועם ישראל זה עם נבחר, קיבלו את התורה וכו' וכו'. לא שהם פתאום החליטו שהם צדיקים יותר. הם לא פתאום חזרו בתשובה. הם פשוט עשו אחד ועוד אחד. חשבון פשוט. אנחנו סתם מתבזים, מבקשים מבלעם דבר שאין שום סיכוי שהוא יתבצע. זוהי מידת הכעס, זוהי. זה בדיוק מה שמידת הכעס, כשאנחנו כועסים, אנחנו מגיבים תגובה של כעס. זה כל כך, חוץ, כמו שאמרתי, חוץ משהכעס היא מידה נוראית וכל הכועס, כמו שכתוב בחזל, כל מיני גיהנום שולטים בו וכו' וכו', מה זה נקרא מי שכועס? אבל 99.9, מסתבר שגם 100%, אבל בוודאי מבחינה הגיונית, התגובות שאדם מגיב בשעה שהוא כועס, זה תגובות לא רציונליות, לא טובות, לא חכמות. הן תמיד מזיקות, הן אף פעם לא משיגות את המטרה. ולכן זה מה שהתורה קודם כל מלמדת אותנו. תשנו, איך בלק אומר להם, תנו לי לישון על זה לילה. אני רוצה לחשוב, לקבל את האישור בזמן הזה, וגם אתם אולי, זה הזמן שלכם לחשוב, אז באמת זקני מואב לא חשבו, וחיכו לבוקר, וגם בבוקר המשיכו לשכנע את בלק, את בלעם, נו נו נו, מה קורה, מה קורה, והוא השיב להם את מה שהוא השיב להם, מה שהתורה מספרת. אבל זקני מדיין היה להם זמן לחשוב, וכשהם ישבו, חזרו לאכסניה שלהם, למלון שלהם, וישבו וחשבו, הם הבינו, אם אנחנו קצת חושבים, אנחנו מבינים אחד ועוד אחד, אנחנו נצא מכאן לא בסדר, אנחנו נצא מכאן טיפשים. ולכן, באמת, זה לימוד חשוב, אני חושב, בכל תחום בחיים. זה, כמו שאמרתי קודם, זה בכלל לא שייך לנושא הרוחני, שכעס נגיד, כדוגמה דרך, והרבה דברים, אנחנו מגיבים לא בצורה טובה, ולא בצורה ראויה, ולאו דווקא אפילו לפעמים לא מכעס. אני אגיד יותר מזה באמת. לפעמים אנחנו מגיבים על דבר ששואלים אותנו, לא בעיה שאנחנו כועסים או לא כועסים, אבל אנחנו לא חשבנו, רגע, כמה ממש שניות, לחשוב לפני שאנחנו מגיבים, גם אם זה לא תגובה של כעס, זה הביטוי הכל כך נפוץ, תן לי לישון על זה לילה. חוץ מזה שסתם צריך לדעת שבאמת, ידוע שהשינה, הרי הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו שליש מהחיים, או לא יודע, כל אחד לפי מה שיש לו, לפי מה, איכשהו, כמה שהוא ישן בחיים, זה בערך שליש מהחיים. הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את השליש מהחיים לישון, מה סתם זה בזבוז זמן, אז למה צריך שיהיה שינה? אבל התשובה היא שהשינה באה כי באמת בן אדם בזמן הזה יש לנו את האפשרות להקל כביכול את כל מה שעבר עלינו היום, ואנחנו בזמן של השינה אנחנו מאקלים כביכול את הדברים, גם לפני מבחן, אנשים, יש כאלה שחושבים, אנחנו כבר נמצאים אצל הרבה מאיתנו, זה כבר לצעירים שמבינינו, זה כבר החופש הגדול, וזה כבר אולי עבר תקופת המבחנים. אבל יודעים שלפני מבחן, באמת חושבים, אני אלמד כל הלילה, זה לא נכון. צריך ללמוד ואז ללכת לישון. כשאתה קם לא רק רענן מבחינה מחשבתית, אלא השינה מעכלת את הדברים, מכניסה את מה שלמדת, ומכניסה אותו, איך רואים, לגוף, לתאים הראויים, עם התאים האלה, אנחנו אחרי זה נעבוד עם הזיכרון הטוב שלנו. אז זה הנקודה של בוא נשאל על זה לילה, לחשוב, זה מה שזקני מדיין לימדו אותנו, זה מה שהתורה מלמדת אותנו, למה זקני מדיין כבר לא חזרו עם זקני מואב, הם כבר חזרו לבד מהר, בגלל שהם חשבו קצת, וכשהם חשבו הם עשו אחד ועוד אחד, והם הבינו שאין להם מה ללחוץ על בלעם. פרשה אקטואלית, ואנחנו ממשיכים ערב שבת פרשת בלק. אנחנו עוסקים, כמו שדיברנו קודם, שכל הפרשה סובבת סביב בלק ובלעם, ושרי מדיין ושרי מואב, כל הסיפור הזה עם האתון. ופרקי אבות, שזה גם תקופה שאנחנו, כל הקיץ, הרבה יותר, יש הרבה שנוהגים מפסח עד שבועות, ללמוד היטב את פרקי אבות, אבל ברוב בתי הכנסיות בעולם, במקומות רבים בעולם, לומדים פרקי אבות כל הקיץ. ופרקי אבות ידוע לנו, אנחנו ידוע מפורסם, שאחד מהמשניות, המשנה אומרת, מה ההבדל מתלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם? תלמידים של בלעם הרשע, תלמידים של אברהם זה עין טובה וכולו, כן, זה התלמידים של נפש רחבה, זה תלמידיו של אברהם אבינו. ומי הם תלמידיו של בלעם? אלה שיש להם עין רעה ורוח גבוהה וכולו וכולו. והשאלה, כמדומני ששפת אמת שואלת את השאלה הזאת, אבל עוד מפרשי פרקי אבות, וגם זה שייך לפרשת השבוע, כמובן, כי זה בלעם, ומקשה, השפת אמת, מה אנחנו צריכים להיות תלמידים של בלעם בשביל להיקרא? זאת אומרת, אם יש לנו מידות מסוימות, מידות רעות, חס וחלילה, יש לנו מידות, אנחנו לא תלמידים של אף אחד, לצערנו, העיר פרא אדם יוולד. אדם נולד לא מושלם, בכלל לא מושלם, בלשון המעטה. ולכן, אם הבן אדם הזה הוא לא עובד על עצמו, אז המידות שלו הן מידות רעות. מילא תלמידים של אברהם אבינו, בוודאי, הם לומדים מי זה אברהם אבינו, ורוצים להיות כדוגמתו, אחרי זה כל גדולי ישראל, כל אחד תלמיד שהוא תלמיד של עוד רב גדול, וככה לומדים כל אחד מטבעו וממידותיו של אותו צדיק וגדול, וכמובן שבראשם, בראש הפירמידה, אם אפשר לומר, זה אברהם אבינו, אז כל מי שבאמת יש לו רוח עין טובה ונפש שפלה, והוא באמת, יש לו מידות טובות, אז הוא למד את זה, הוא תלמיד של אברהם אבינו. אבל לבלעם צריך להיות תלמידים. אם אדם לא עובד על עצמו, אם אדם לא עושה מה שצריך לעשות, לא לומד מוסר, לא עושה מה שצריך לעשות, ולא עובד את השם, אז אוטומטי הוא יכול מאוד להגיע למידות הרעות שבלעם היה אולי הסמל שלהם, אבל הוא לא צריך להיות תלמיד שלו, לא צריך ללמוד אצלו שום דבר, לא צריך אפילו לשמוע עליו ולא ממנו. נתפוס אנשים ברחוב שהם יש להם את אותם מידות הרעות שמוזכר בפרקי אבות, שהם מתלמידיו של בלעם, ונשאל אותם האם הם שמעו על בלעם, ויגידו, אף אחד מהם לא יגיד לך שהוא שמע עליו, ובוודאי לא רוצה לחכות אותו. לעומת זאת, באמת, אלה שיש להם את המידות הטובות, באמת, אכן למדו, או כבר קיבלו את הדברים, אברהם אבינו, וכן הלאה וכן הלאה. אומר השפת אמת, וזה בא ללמד אותנו כמה, לצערנו באמת, אם נקרא לזה כך, הרוע שיש בעולם, אומר השפת אמת, להיות תלמיד של בלעם זה באמת לא אולי להיות סתם, יש לך מידה רעה, אלא להשתמש לפעמים, דווקא לקחת מידה טובה ולהשתמש בה לרוע. זה תלמידיו של בלעם הרשע. ולסערנו, אם אנחנו ננסה לחשוב על זה, לפעמים, אני לא מדבר על מה שהתורה אומרת, שהנושא של הצביעות, שהרי התורה אומרת שהחזיר, כי מעלה גרה הוא פרסה איננו מפריס. זאת אומרת, יש לו מעלה אחת וחיסרון. למה התורה צריכה להגיד שיש מעלה וחיסרון? תגיד שיש חיסרון אחד. וגמרנו. אלא ידוע שהחזיר באמת מראה כביכול שיש לו מעלה, ובעל הצביעות הזאת זה עצמו חיסרון. המעלה אחת שכן יש לו, היא למעשה חיסרון. זה גם חיסרון שיש בו. אז אני לא מדבר באמת על הצביעות, שהרבה כאלה שלצערנו הרב שמתאדרים בכל מיני מידות טובות כביכול, והם צבועים בזה ואין להם את המידה הטובה. אני מדבר אפילו משתמשים בכוחות חיוביים, בכוחות טובים. ניקח אפילו, תמיד עדיף לא לדבר עלינו, זאת אומרת, על העם היהודי. אבל ניקח אפילו את העולם המוסלמי היום, לצערנו הרב, אני אומר לצערנו הגדול, העולם הטכנולוגי שחלק גדול ממנו, באמת הרס את העולם. הרס את העולם באופן כללי, לא קשור לעולם המוסלמי והבעיות של הטרור בעולם. אבל אין ספק שגם העולם הטכנולוגי שיפר הרבה דברים חיוביים מאוד. אני לא מדבר על החלק היהדותי, הרוחני, באופן כללי, את העולם כולו, העולם הטכנולוגי, מאוד מאוד קידם בדברים רבים. אני לא מדבר על זה שחפץ חיים אמר שבכלל, כל התפתחות טכנולוגית צריכה להביא לנו חיזוק, להראות כמה שבאמת, אם אני יכול לדבר, ואני מדבר עליכם ממרחקים של אלפי קילומטרים, ואנשים שומעים, פעמים בשידור ישיר, פעמים בכל אופן, שומעים, מקצה העולם ועד קצה, וברגעים אתה מדבר במקום אחד ושומעים במקום אחר. אז זה צריך לחזק אותנו, שבאמת אדם עושה מעשה מסוים, לא מי יודע מה ראוי, קדוש ברוך הוא, כן, רואה אותו. כי היה תקופות לפני עשרות שנים, שהיית אומר לכפרי אחד, שאם אתה עושה דבר אחד, שומעים במקום אחר או יודעים במקום אחר, הוא היה צוחק עליך. אז הטכנולוגיה בוודאי מביאה אותנו בדברים מסוימים, גם לחיזוק באמונה, חיזוק בעבודת השם, וגם בכלל הטכנולוגיה באמת קדמה דברים, אבל מצד שני, כמו שאמרתי קודם, העולם המוסלמי, הטרור הפונדמנטליסטי, זה שבאמת משתמש בכוחות של הטכנולוגיה, ולהרוס את העולם, ולהחריב את העולם, וטרור, זוועות עולם, הם משתמשים בטכנולוגיה, הם מראים לכל העולם את הזוועות שהם עושים, זה תלמידיו של בלעם, זה הגדרה, לוקחים מידה טובה, ולכן בלעם באמת היה כביכול בדרגה, שהוא היה בדרגת נבואה, זאת אומרת שהיה לו דרגה שאם הוא היה משתמש בדרגות שלו ובכוחות שלו לטובה, הוא היה באמת יכול להגיע לדרגות גבוהות, אבל הוא לקח את הדרגות שהוא קיבל, את האפשרויות שלו לטובה, והשתמש בהם לרעה. זה הכוונה, הווה מתלמידיו, בפרקי אבות כתוב מתלמידיו של אהרון לגבי אוהב שלום ורודף שלום, אבל להתחבר לאברהם אבינו, הכוונה לקח את המידות הטובות ולהשתמש בהם ב-100% במקסימום לכל הדברים הטובים שיש. לעומת זאת חס וחלילה, וזה בדיוק הכוונה, צריך להתרחק ממידותיו של בלעם, כי זה אחי, זה גם לפעמים חוט שערה מאוד דק יכול להפריד בין השתמשות במידה טובה בשביל להחריב עולם, בשביל להחריב דברים. זה הכוונה שאתה תלמיד של בלעם. לכן הזכרתי קודם את ההשתמשות בטכנולוגיה, ולצערנו שהעולם עולם הטרור המוסלמי בעיקר משתמש בזה מאוד מאוד היטב, אפילו שהוא כביכול בחיי היומיום שלו, הוא מאוד מאוד לא מתעסק עם טכנולוגיה ונמצא במקום מאוד חשוך, אבל כשהוא רוצה לפנות לעולם, הוא משתמש בזה עד ב-100% במקסימום. זה באמת, היום רוב האנשים שעוסקים במודיעין, בהתעסקות, במלחמה בטרור, חלק נכבד משקיעים בכל הנושא הזה של הטכנולוגיה, כי הם משתמשים בזה בשביל להחריב את העולם. זה תלמידיו של בלעם, אבל התרחקנו למוסלמים ולעולם הטרור, אני תמיד אוהב להיות מעשי. דווקא כן, גם מתוכנו הרבה פעמים, הרבה סוגי קנאויות מסוימות שמסתובבות אצלנו בציבור הדתי, ציבור החרדי, כן, באים עם כוחות של טוב כביכול, עם פרומקייט כמו שקוראים לזה, עם חומרות מסוימות, בשביל חס וחלילה לפגוע במישהו. אתה לוקח מידה טובה של עד הרבה של להקפיד במשהו הלכתי, אבל אתה לא שם לב, לא שם לב, יש כאלה שעושים את זה עם כל הרצון, לצערנו הרב, כביכול עם חומרה מסוימת, אבל אתה פוגע במישהו. אז מה, אתה לוקח מידה טובה, שהיא מידה חשובה, להקפיד בהלכה, להקפיד בעבודת השם, להקפיד וללמוד מוסר. אבל אתה לא שם לב שאתה עם המידה הטובה הזאת מפריע למישהו, פוגע במישהו, מפריע למישהו, אפילו בשינה, דברים פשוטים. אדם לומד וחושב שהוא עכשיו צריך ללמוד תורה מצוין, אבל לא שם לב שהוא מפריע לאנשים בדרך, מפריע לישון למישהו. נו, אז מי שלומד תורה, זה בדיוק מה שכתוב בגמרא, שמי שתלמיד חכם שאין בו דעת, כביכול מה שהתורה שלו זה סם המוות, מה הכוונה? זה בדיוק הנקודה. הוא לוקח את התורה, ולומד אותה, ברוך השם, וזה מצוין וזה חשוב, אבל עם התורה עצמה הוא פשוט הורס את הסביבה שלו. אז התורה הזאת היא סם המוות, היא בלעם הרשע, זה בדיוק בלעם. אז זה מה שלמדנו לא רק למדנו מאברהם אבינו, למדנו מהפרשה של להיות תלמידו של בלעם, הכוונה שאתה באמת משתדל לעשות רוע. מי שמסתכל בפסקי דין, בכל העולם, לא קשור שוב פעם לנושא היהודי, גם בבתי דין, אבל לפעמים לא נותנים לעבריין עונש כשיודעים שזה פעם ראשונה שלו, שזה לא שיטתי. עבריין שעבר עבירות סדרתיות, יש לו שיטה בעבירות שלו, מקבל אנשים הרבה יותר חמורים. למה? כי הוא רע עם שיטה. הוא לוקח, כמו שאמרתי, הוא לוקח לעצמו כל מיני מידות, עם המידות שקיימות בו, ומשתמש בזה לרוע. זה מה שלמדנו מבלעם, שאנחנו צריכים להתרחק מזה כמה שיותר. פרשה אקטואלית, ואנחנו ממשיכים, ערב שבת פרשת בלק, עוסקים עם בלעם ובלק, ויש עוד נקודה שאפשר ללמוד מהפרשה, ששוב, באמת יכולה להשפיע עלינו ביום יום שלנו. היה איש צדיק וחשוב בירושלים, הגאון רבי מוישה אהרון שטרן, הוא היה משגיח בישיבת קמניץ בירושלים, באמת מצדיקי ירושלים. כשהוא היה בן 8 שנים, ילד קטן, ילד לא כל כך קטן, ילד, הוא חלה במחלה קשה, אבא שלו כמובן טרח והביא טובי הרופאים, פנה לרבנים, לרבנים שבירושלים, והתפללו בעדו ובעבורו. תמיד חכמים, בישיבות, בכל מקום ביקשו להתפלל עבורו. אמר לו אבא שלו, תדע לך מוישר, אומרים עליך תהילים ואנחנו משתדלים, אבל אתה בעצמך גם צריך משהו. אתה גם צריך, אתה גם צריך להשתדל במשהו. אז שאל אותו, שאל את האבא, הילד הקטן, מוישה אהרון, שאל את האבא, מה אני יכול לעשות? אמר לו אבא, תשמע, אתה יכול לקבל לעצמך איזה משהו, איזה הנהגה טובה. תקבל לעצמך קבלה שאם תקום מהחולי שלך, אתה תקבל איזה משהו מיוחד. הילד בתמימותו, בצדיקותו, הסכים מיד ואמר לאבא, שאל את אבא שלו, מה למשל? תן לי דוגמה. לא. אמר לו, אבא, אני אתן לך דוגמה. תקבל על עצמך שאם תחלים בעזרת השם, תשתדל תמיד להתפלל במניין. זה חומרה מסוימת. מה זה מסוימת? זה מאוד מאוד חשוב, אבל ברבות השנים, אנשים נוסעים, הולכים, לא תמיד מצליחים להתפלל במניין, גם מכנה הלכתית. אתה תקבל לעצמך שתמיד תתפלל במניין, חוץ מכמובן שתהיה אנוס. כמובן שהוא הבטיח, קיבל על עצמו ונרפא. כמו שאנחנו יודעים, רב מוישה אהרון שטרן חי עד זקנותו. והוא סיפר אחרי הרבה שנים, כשהוא היה משגיח בישיבת קמניץ, שבאמת הנושא הזה של הקבלה הזאת שלו להתפלל במניין, באמת ליוותה אותו כל כך הרבה שנים. בשנים הראשונות, ודאי שהוא היה בחור צעיר, וגם אחרי שהוא התחתן, הוא אמר שזה לא היה כזה קשה, כי הוא היה חי בקהילה בירושלים, במקום שיש קבוע מניינים, אני לא מדבר על מקומות כמו מי שמכיר את ירושלים, זיכרון מוישה ובבני בקשה, בית הכנסת, אם באמת אפשר לומר 24 שעות מניין, לפעמים יש שעות שאתה נכנס, אתה לא יכול, אתה צריך לשאול איזה תפילה מדובר, מנחה ערבית, שחרית, אנשים שם בעצמם מתבלבלים, מרוב שיש מניין כמעט בכל שעות היום. הוא סיפר, אבל כשהוא נהיה משגיח כבר בישיבה, ובאחד מהפעמים שהוא היה צריך לנסוע עבור כסף לישיבה, הוא תמיד היה מברר במשרד הנסיעות, האם באיזה שעות, ותמיד היו אומרים לו, מה, אנחנו הרי משרד נסיעות, אנחנו לא משרד שמסדר מניינים, אבל אנחנו תמיד נשתדל לעזור לך. וכשהוא היה צריך לטוס לניו יורק, לאמריקה, הוא הבין שמבחינת הטיסה, אם הוא נוסע בטיסה, אז צריך להתפלל במטוס. כשחזר בחזרה מניו יורק לתל אביב, הוא היה צריך להתפלל במטוס, אבל מיד שהוא עלה למטוס, לפני שהוא עלה למטוס, הוא בירר האם באמת מתפללים 100% במטוס במניין, אז אמרו לו, לפעמים יש דרך מי שיודע פסק של הרב אוזנר, שנתפס כמובן הרבה יותר מאוחר מאשר כשהוא שאל את השאלה, אבל הרב אוזנר כתב, זכר צדיק וקדוש לברכה, כתב פסק הלכה שבמטוס, כשהמטוס יש הוראות מבחינה בטיחותית, לא לקום, אז כמובן שיש להתפלל שלא במניין. אז גם אז אמרו לו, לא תמיד, לפעמים המטוס קצת קופץ, מבחינה בטיחותית אי אפשר תמיד להתחייב, או בכל אופן זה קורה שלפעמים מתפללים במניין ולפעמים לא. טוב, אז הוא אמר, אם ככה אני חייב לעשות עצירת ביניים, לטוס לניו יורק, הוא נסע דרך אמסטרדם, ובאמסטרדם הוא ינחת לכמה שעות, שעות הבוקר המוקדמות, יתפלל וימשיך לארץ. הוא מספר שאכן נחת באמסטרדם, ואז אבל לא ראה אף אחד ולא ידע, זה לא כמו היום שאתה יכול לברר במהירות, דיברנו מקודם על הטכנולוגיה, מבחינה טכנולוגית אתה יכול לברר בדיוק איפה יש מניין, היום יש אפליקציות מסוגים שונים, לאיפה יש מניין, באיזה שעה, הכל יש לנו, יש מבחינה טכנולוגית איך להגיע ואיך לה, אבל הוא לא, זה היה לפני הרבה שנים, הוא לא ידע, אז הוא יצא מזדה תעופה וחיכה, אמר אולי אני אראה איזה יהודי דתי, אני אשאל אותו. ואז בצד, הוא עמד בפינה של הכביש הראשי שיוצא לכיוון העיר, ועוצר אותו רכב לפניו עם יהודי דתי, ושואל אותו, כבוד הרב, לאיפה? אמר לו, מה זה לאיפה? לעיר, להתפלל שחרית. אמר לו, תשמע, אני בדיוק גר בכפר לא רחוק מכאן, ואני כל יום נוסע לעיר להתפלל וממשיך לעבוד. והתקשו עליי כבר עם בית הכנסת שחסר מניין, ואני בדיוק אתה עשירי. כמובן שהוא שמח מאוד, ונסע לשם, התפלל וכו' וכו'. ואז הוא סיפר לתלמידים, הרב שטרן, אמר, תעשו חשבון מה זה בדרך שאדם רוצה ללך מוניחים אותו. אני רציתי, כיוון שקיבלתי על עצמי, להתפלל במניין. עכשיו תבינו, אומר הרב שטרן לתלמידים שלו, זה לא יאומן. אני הגעתי, בן אדם מיוחד הגיע מניו יורק, בכוונה עצר עצירה, עצירת ביניים באמסטרדם, נעמד שם באיזה פינה של פינת שדרת רחוב שמובילה לעיר, ועוצר אותו בן אדם, זאת אומרת, כמעט הקדוש ברוך הוא שלח את הבן אדם ואת המניין בשבילי, ולהם כמובן שלח אותי כעשירי, שאני אוכל להשלים להם באותו המניין. זה נקרא בדרך שאדם רוצה ללך מולכים אותו, וזה מה שרואים מאוד בפרשה. כי הקדוש ברוך הוא אומר לבילם כל הזמן, לא תלך עם ההם, לא תקלל את העם, אבל כל זמן הוא רוצה, ופה רואים בפרשה שלנו דווקא בחלק השלילי כביכול, בלעם כביכול מתעקש ורוצה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, המלאך אומר לו, לך עם האנשים, אתה באמת רוצה, אז תלך, כמובן, הכל עם הסתייגויות, ובסוף הוא כן מקלל ולא מקלל. אבל פה בפרשה שלנו רואים כמה בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו גם לצערנו הרב, וגם צריך בגלל זה להיזהר מאוד, גם בחלק השלילי. כשאדם רוצה מאוד ומשתדל לעשות משהו של שלילי, אז בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו לזה, אבל עדיף לא ללמוד מזה, ולא לא, לא, לא להשתקע בחלק השלילי, שלומדים מהפרשה את הנקודה הזאת, אבל את הנקודה הזאת כדאי מאוד לקחת לנו. מה שאמרתי ליום יום שלנו, בדרך שאדם רוצה ההשתדלות, אנחנו משתדלים על משהו, אנחנו נראה בזה סיעת הדשמיא עצומה. כל אחד עם הפרטים שלו, עם ההקפדות המעניינות שיש לו, שתמיד ידע, אם הוא ירצה בדבר, הקדוש ברוך הוא, בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו, הוא יעזור לו. כמו שאמרתי, כשבפרשה רואים שחס וחלילה גם לצד הלא חיובי, הלא טוב, הלא רוחני, גם כן אם אדם רוצה ללך, יש לו עזרה, ואפילו נותנים לו, טוב, בבקשה, תלך. לצד השני זה כל שכן, ובאמת, כמו שאני רק סיפרתי סיפור אחד מיני אלפי אלפים, שכל אחד מגדולי ישראל, ומכל היהודים הפשוטים, לא יודע אם יש כזה מושג יהודי פשוט, אבל כל יהודי באשר הוא יכול לספר לפעמים חוויות שהוא חווה, כשהוא באמת הקפיד על משהו ורצה משהו, רוחני וטוב, איזה סייעתא דשמיא ליוותה אותו שהוא ישיג אותו. לפני שנסיים, נודה לטכנאי היקר, לכל צוות רדיו כל חיי נפלא, ולכם המאזינים, תודה על האזנה, המשך האזנה הרבה ומועילה. תודה רבה ושבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב נחמיה רוטנברג בפרשת השבוע. כל חי תמיד